הזמן, השעה, עסוקים בענייני אמונה, ועסקנו בשני השיעורים הקודמים, עסקנו בסוגיה של הערכים המערביים, הערכים החילוניים, שהעולם שלנו מלא מהם, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם. דיברנו שבוע שעבר על שלושה מתוך חמשת הערכים. דיברנו על אותנטיות, אינדיבידואליות, ועל חירות או ריבונות, אפשר להתווכח על ההגדרה, אני לא דיברנו על זה כבר. אני רוצה היום להתייחס לשני ערכים נוספים, שהם שוויון ואוניברסליות. השוויון קצת דיברנו לפני שבועיים, ואני קצת ארחיב את זה יותר, יותר אני רוצה לדבר על, על אוניברסליות, וגם, כן, זה יגע גם הסוגיה של שוויון. חשוב להבין, חשוב להבין, הערך של שוויון, יש בו, יש איזשהו צד של הצדק שמכיר בו, שמבין אותו. זאת אומרת, בצורך העניין, חשוב לשים לב לשאלה איפה הגבולות של התביעה הזאת. האם התביעה לשוויון אומרת שאני חייב לקחת את כל הכיתה כולה, את כל החברים שלי, את כל בית המדרש כחברים שלי באותה מידה, או שאני יכול כן להחזיק קשר עם אחד מהם יותר. אסור להקצין בזה, ונראה לי שזה... למה? מה זה קשור? מאיפה אתה לקחת הערך של שוויון? ערך שוויון, למי הוא מתייחס? למה? האם התפיסה המודלית שהמדינה אמורה לנהוג בשוויון?
איזה
ערך
של שוויון מדבר? שוויון הזדמנויות?
שוויון בין אנשים, שכולם שווים.
שווים מה? בזכויות.
כולנו זכויות
שלהם. אני יכול לבחור לתת לי מישהו מתנה,
אני צריך לתת לכל האזרחים בשווה. ברור שלא. לכן אני אומר, ברור שלא. כי השוויון הוא ערך באופן מוגבל.
שוויון בזכויות של האנשים, לא במה אני מחליט לעשות.
לצורך העניין, אם המדינה... שוב, תלוי אולי בהנחות מוקדמות. על כל פנים, אני רוצה להגיד, אני רוצה לומר שהפערים שיש בין בני אדם בעולם הם חלק מהמציאות. זה לא אומר שהם טובים. זה לא אומר, זה לא אומר שהם טובים. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, העולם שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו, הוא עולם לא מושלם. ואחד הדברים הלא מושלמים בו, זה, נקרא לזה הפערים, כן? חוסר השוויון, אני אשתמש אולי בפסוק בקהלת, את אשר שלט האדם באדם, לרע לו. זה לא בדיוק נושא של שוויון, אבל זה יותר קשור לנושא של חירות. אבל העובדה שבני אדם שולטים על בני אדם אחרים, היא בעיה. היא בעיה. את אשר שלט האדם באדם, לרע לו. תודה רבה. כן, זה לרע לו, זה רע בשבילו.
שולט.
לשלט. באופן כללי, כן, באופן כללי, זה קשור אולי קצת לחירות. עכשיו, מה שכן הוא שהתורה מספרת, וזה דבר שחז"ל לימדו אותנו, חז"ל לימדו אותנו בתור דוגמה, שהם תפסו את זה בסוגיה של אשת יפת תואר, והם לימדו אותנו שאשת יפת תואר זה לא פרשה של לכתחילה. זאת אומרת, אם מישהו היה יכול לטעות בזה, אני חושב שצריך ללמוד בתוך התורה ולראות מאיפה חז"ל לקחו את זה, אבל מישהו היה יכול לטעות ולומר, לא, ראוי ונכון כך לעשות. אומרים לך חז"ל, לא. לא, זה לא נכון, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. וזה פותח לנו פתח לעוד ועוד דינים בתורה, האם הדינים האלה הם לכתחילה או לא. כן, דיברנו למשל, לדוגמה, סוגיה של עבדות. סוגיה של עבדות בעולם, בתורה מסופר, הסוגיה של עבדות היא כללה. כן, אני חושב שחז"ל ביטאו את ה... שחז"ל אומרים שעבד הוא עם הדומה לחמור. זו אמירת מחאה. זה לא מבטל את העבדות, זה אמירת... בתורה זה לא כתוב. זה דרשה. כן, 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 בחם, כן, בחם.
כן. למה שזה
אמור להישאר ככה? קודם כל, שתי דברים אני אמר לך. קודם כל, כל דבר שהוא כללה הוא לא טוב. השאלה אם הוא משתנה או לא משתנה, זה שאלה מספר 2. אבל אין לך עניין לחומרים להיעדר בו. כללה הוא כללה. אנחנו לא... לא, אני לא אומר שלא מגיע לו ואיפה מגיע לו, אבל אם מעבר למה שאם אתה יכול לצמצם את זה, כן? ובאמת תראה שכל הפרשות בתורה שעסוקות בעבדות, כדוגמה, הן עסוקות בלצמצם את הכאב ואת הנזק שבעבדות. אני התחלתי להגיד קודם את המשפט, הוא מאוד משהו... לא יודע אם שייך עולם בלי עבדות או לא, אני מכיר עולם כזה, אבל... לא... מרדכי, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, הרבה פעמים, הייתה אצלי פעם משחת בליל הסדר, ודיברנו על חירות, והיא אומרת, היום כולם עבדים לכסף. כולם עבדים לכסף. אני לא אומר שבתור רעיון יפה זה רעיון יפה, אבל מי שמבין מה זה עבדות, ותראה שחז"ל ביטאו את זה. כשחז"ל אומרים שעבד הוא עם הדומה לחמור, זאת אמירת מחאה.
דרך
חברות קבלן, מפקה ילדים. אתם שמים לב? רבותיי, אני מבקש הקשבה. אני מבקש הקשבה. כאשר חז"ל אומרים שהעבד הוא עם הדומה לחמור, הם לא באים להגיד משהו על המציאות של העבד. הגמרא בקידושין דורשת שלא תופסים קידושין בעבדים, שישבו לכם עם החמור, עם הדומה לחמור. הכוונה לאליעזר. יש רעה מקסובה שמנגדים עם, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה עכשיו. כן, שהוא עבד. לא באים לומר משהו על האישיות שלו, זה לא הכוונה. הכוונה היא שהמצב של העבדות לוקח אדם ומגדיר אותו כעבד. כן, למה? מגדיר אותו כחמור. לוקח ממנו את הזכות לכרות ברית. הוא לא יכול לקדש, הוא לא יכול להתחתן עם אישה. כי מחר יבוא האדון ויגיד לו, אתה לא תגור פה, אלא שם. היא תגור פה ואתה תתחתן עם פלונית והיא תתחתן עם אלמוני. זאת אומרת, במילים אחרות, ושחזר לבטאים את זה, זה אמירת מחאה, כי עבדות היא בעיה. היא בעיה. עכשיו, האם הפתרון שהתורה מציעה היא למחוק את העבדות לגמרי? התשובה היא שחזל, התורה עצמה, קודם כל, מלמדת אותנו שהיא עסוקה כל הזמן בלצמצם את העבדות. מהזכויות שיש לעבד עברי, ההגבלה של העבדות בעבד עברי, עד ה...
עד האיסור לשחרר. האיסור להסגיר עבד אל אדוניו.
לא תסגיר עבד אל אדוניו, זה שכחת. כן, אם עבד בורח, עכשיו, אמנם נכון שחזל, זה מאוד מאוד מעניין כתפיסה הלכתית, איך חזל העמידו את זה. עכשיו, האיסור לשחרר עבד, הוא קודם כל חשוב לזכור, הוא לא כתוב בתורה. אני לא באתי לומר שמה שכתוב בחזל הוא לא תורה, אבל צריך תמיד להבין, לעולם את עבודה זה אתר. זה אתר, זה בא להגיד, בפשוטו של מקרא היא, שאל תיקח עבד מאחיך, אלא... את אותם להם, לעולם בהם תעבודו, והתנחלתם אותם לנחם אחריכם. הסיבה שחזל דרשו והעמידו פה איסור לשחרר עבד, אני חושב, אני אומר את זה בוודאות, שהסיבה היא לא בגלל שעבדות היא מצב טוב. אם ככה היה ראוי לקנות, להדר לקנות עבדים נוספים. החזל אמרו שהם הרבה עבדים, הרבה גזל. זה לא טוב לקנות עבדים. אלא הכוונה של חזל, למה אסור לשחרר עבדים, זה בגלל שכשאתה משחרר עבד, אתה מכניס לעם ישראל אדם שאף פעם לא קיבל על עצמו עול מצוות, והוא נהיה חי במצוות, אבל אין פה גירות מלאה. ברוך אתה הדין, לא ילוינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. אבל אני אומר באמת, צריך לקחת דוגמה נוספת, הסוגיה של אישה של שתי נשים. הסוגיה של שתי נשים, היתר לקחת שתי נשים, מתחיל בכללה של פרשס בראשית, אלי שייך תשוקתך והוא עם שולבך, זה פשוטו שמקרא. כן, אחרת אין טעם. איך זה יוצא? מאוד פשוט. מי שיגיד לך שהאישה משתוקקת לבעל והבעל לא משתוקק לאישה, זה לא נכון. אז מה פירוש הפסוק אלי שייך תשוקתך? התשובה היא, האישה תלויה בו לסיפוק תשוקתה, והוא לא תלוי בה לסיפוק תשוקתו. כי הוא יכול לקחת אישה אחרת.
אז הנושא של אנשים לא מתחיל שם.
מתחיל שם?
הסיבה.
זה הכללה. הכללה שהאישה נתקללה אחרי החטא, כמו שהיא נתקללה בעצב תלדי בנים, וכולנו מבינים שהפיתוח של האפידורל הוא ברכה גדולה, באותו אופן היא נתקללה בזה שבעלה יכול לקחת אישה שנייה. והעובדה שאישה שנייה, שלא לוקחים אישה שנייה, מבחינה מוסרית, מוסרית זה דתי, אין, התפיסה של התורה, התורה...
לא, אישה יכולה גם לקחת אישה שנייה.
היא לא יכולה.
לא. אז נאסר?
לא, נאסר. אני חושב שזה שייך לתרבות הקדומה הרבה יותר. כל החברות המוכרות לנו, אסור לאדם לקחת אישה לא יכולה להתנסוע לשתי גברים, וזה לא שייך.
לא, אז איפה? מה היה הכללה של...
מה? הכללה היא שלגבר מותר לקחת שתי נשים.
באותו רגע...
מותר לגבר לקחת אישה שנייה?
עד אז היה אסור לאישה שנייה, או
שגם לאישה היה מותר? מה זה עד אז? לא, עד אז היה לשניהם אסור. כן, הנביא אומר, ותסתכלו ותראו, הנביא אומר, אלוהי חברתך ואשת ביתך, ואתה בגדת בה. כן? וגם בחז"ל אנחנו יכולים לראות, בכל התורה כולה, בכל מקום...
הנביא אומר את זה על מה?
על אדם שוקח אישה שנייה. כן, זאת אומרת, במילים אחרות...
איפה זה?
מלאכי. זה לא ספר גדול מלאכי, נראה לי פרק ג', אבל גם אם אני טועה, אז אולי פרק... מקסימום א' ב', אין יותר. אז זה לא נורא לחפש. מה זה אומר? זה אומר בעצם שיש דברים שהתורה קובעת אותם, התורה מעמידה אותם והם בנויים לפי הדרך הנכונה איך שהמציאות קיימת, ומצווה על האדם היהודי לחפש דרכים איך לקדם את המגמות. זה האופן שחזל.
למה
היא לא שמה את הסוף? כי האנושות לא הגיעה לשם. האנושות צריכה להגיע לשם, זה דרך ארוכה לעשות אותם.
תשים גם את החשמל.
זה דרך ארוכה לעשות אותם. לא, החשמל שייך לצד טכנולוגי, לא שייך לצד מוסרי. אבל האנושות מחויבת, ותראה שחזל ככה פעלו, אומר רב יהודה אומר רב, אסור לאדם לקדש את ביתו, עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רואה את זה. ישאל השואל, מה חשב רב כשהוא תקן את התקנה הזאת, שהוא יותר צדיק מהתורה? הוא חשב שהוא מגשים את המטרה של התורה, כיוון שהמציאות היא שגיל הנישואים של נשים היה מאוד צעיר, ובגיל הזה הנכון הוא שמי שיקח את זה עליו זה האבא, כי בדרך כלל האבא יעשה את הכי טוב והכי נכון עבור הבת שלו, אז לכן התורה נתנה לאבא זכות ותפקיד לחתן את הבת שלו. אבל אם הגענו למצב כזה שבו בנות מתחתות יותר מאוחר, והן יכולות לבחור לעצמם בעל, אז ודאי שזה יותר נכון, כי מקומה של הנישואים במהותם לא אמורים להיות שמישהו אחר בוחר בשבילה. לכן אסור לאדם לקדש את ביתו, ככה אומר רב. ככה אומר רב. זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק מה התורה מתירה ואוסרת, אלא מהי המגמה של התורה, ואיך אנחנו מקדמים את המגמות של התורה. החזון איש כותב שתקנות חז"ל תמיד מביאות בחשבון את המגמות של התורה, שחז"ל למדו מהתמונה של המצוות הכוללת. כל מי שיקח את היחס ל... אני לא זוכר להגיד לך. לא, זה לא בעקרות, זה בספר. זה משאיר לנו הרבה פתח, אני הייתי קורא לזה מילה, משתמש, הייתי משתמש במילה אחרת. אני חושב שהיהודי שעושה דברים כאלה, צריך לשאול את עצמו כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה עם הערכים שהוא פועל למענם, והאם הם ערכים תורניים, האם התורה בעד הערכים האלה?
בנישואין יש מגמות חשוכות בתוך הציבור היהודי.
עוד הפעם.
חשוכות מאוד.
שנייה, אני... שלמה... עוד הפעם, זאת לא השאלה. השאלה היא, תמיד צריך לשאול את עצמנו, קודם כל, מהי המגמה שאותה אתה מוביל. כן, לצורך העניין, מוסר הנישואים הוא אחד הערכים הגדולים והחשובים בתורה, והתורה רואה בנישואים מחויבות עמוקה מאוד. כאשר רבינו גרשום אסר לאדם לקחת אישה שנייה, הוא בעצם העצים את המחויבות של הנישואים. כן, וזה מגמה הקדושה שהתורה בעדה. אומר הקולבו מביא את התקנה של רבינו גרשום, יש לי בבית הספר קולבו, כשרבינו גרשום בתקנותיו השווה כוח האישה לכוח האיש, זה לא שונו, כן, שתי התקנות שלו, שלא לקחת אישה שנייה ולא גרש אישה בעל כורחה. למה התורה לא ציוותה ככה? התשובה היא שמצב הדברים המציאותי היה אחר, ובמצב שבו אנחנו נמצאים יותר נכון לעשות ככה. זה בהכרח העומק של תקנת רבינו גרשום. כן, מה רבינו גרשום חשב? האם הוא חשב שהוא יותר צדיק מהקודש ברוך הוא? לא יודע. יכול להיות. יכול להיות. אז אני אומר, בוא תפתחל בתורה, תסתכל בתורה ותראה, שלקחת שתי נשים, זה אף פעם, לא בתורה מסופר, לא מסופר סיפור על שתי נשים, בלי סיבה מאוד מסוימת למה זה קרה. בכל המקומות הייתה סיבה למה אדם לקח אישה שנייה, ובכל המקומות הסיפור נגמר כואב, לא הייתי אומר תמיד רע, אבל כואב מאוד. כן? בכל המקומות, זאת אומרת, מרוח הדברים, ותראה שחזל יודעים להגיד את זה. חזל אומרים, כמשל באלמה, הגמרא בקסובס מדברת על דיני ברכת נישואים, והיא אומרת שאם בן אדם... אלמון של הסלמנה, זה הגמרא. כן, אם אנחנו רוצים לדבר על אדם שעושה נישואים שניים, אז, 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 וגם היא, גם בחת האישה זה נישואים שניים, אז אין יותר מיום אחד של, של שבע ברוכה, של ברכת נישואים. אומרת הגמרא, אלמון של הסלמנה, למה מצרים אדם שעושה אישה שנייה כאלמן?
למה היא אלמנה?
היא אלמנה כי אם היא נשואה עדיין, היא לא יכולה להתחתן.
לא,
זה רכה. לא, זה פעם ראשונה, אז עושים ברכת נישואים. כן, כדי שיהיה יום אחד צריך ששניהם יהיו נישואים שניים, נקרא לזה ככה. אבל נישואים שניים, הוא יכול להיות נשוי ולקחת אישה שנייה. זאת אומרת, לא הכיר את הציור. אישה שנייה, מה זה, כן, למה? למה אלמון שנשא אלמנה? למה לא? אדם נשוי שנשא אלמנה. גרוש זה כמו אלמון, אין הבדל. אין הבדל, אבל למה לא נשוי? זאת אומרת שחז"ל לא ראו כאופציה מעשית, שכיחה, שקורית אדם שנושא אישה שנייה.
לא, זה לא טענה, כי אפשר גם למה כותב
גרוש. אין הבדל בין גרוש לאלמון. שניהם אנשים שהפסיקו את הסים, זה מילים נרדפות. אתה יכול להרוג אותה ואתה יכול להיות שהם יתגרשו.
לא, אני חושב שיש להרוג את האישה או לגרש אותה.
סתם, הוא נשוי.
אדם שבוא נתחתן פעם. למה לגרש אנשים ולהרוג
את... שוב, הלכתית אין ספק שזה היינו הך. הלכתית, אין ספק שזה היינו, אותו דבר. התורה לא, לא, החזל לא דיברו על זה, כי זה לא קיים. ובדק מי שבדק ומצא, אין בחזל שום סיפור על האמוראים והתנאים. זאת אומרת, בתור סיפורים שדברים עליהם במעשה שהיה ככה, יש כמה פעמים על אדם של שלושתי נשים שם, הגמרא בסוכה וכו'. אבל שהתנאים האמוראים לקחו אישה שנייה, זה לא מופיע. לא, אין כזו
דבר. יש קהילות דתיות שלמות שיש בהן מגמות חשוכות בנושא הנישואים.
בסדר, עכשיו אתה שואל אותי מהו התהליך, מהו התהליך שבו בני אדם צריכים לעבור ואיך הם מתקדמים, זה תהליך ארוך ועמוק ומשמעותי, ועוד דבר חשוב, כשאנחנו רוצים לתקן תקנות, תקרא לזה ככה, ולסדר דברים, תמיד אנחנו צריכים לשאול קודם כל מהם הערכים של התורה בעניין הזה, שאלה ראשונה, שאלה שנייה, האם התיקון שלי הוא לא גורם נזקים? איזה נזקים הוא גורם? מה התוצאות שלו? ונקודה שלישית זה מה המבנה המקצועי, ההלכתי שמאפשר לי לתקן. האם אני יכול להגיד לצורך העניין שאדם שהתחתן עם אישה שנייה כדי שאישה שנייה כאילו שהיא לא יתפסו? או אני לא יכול לעשות את זה. זה אלה מהשאלות שאנחנו צריכים לענות עליהן. אבל זאת היא המגמה. ואני, בעיקר אני חושב שזה זה מה שנוגע לשוויון. בנקודה הזאת. הסוגיה של האוניברסליות, אני חושב שצריכים להוסיף עליה, באמת,
הם... לסיכומו של דבר, מה הרב בעצם משווה את זה לשוויון?
לא משווה, לא. אני אומר שהמורכבות של המין האנושי, הבעיות שיש במין האנושי, התורה רואה אותם כבעיה, שהאדם מצווה להשתדל לקדם אותם. הוא צריך לעשות את זה בזהירות, הוא צריך לעשות את זה מתוך, בתוך גבולות ההלכה, הוא צריך לעשות את זה עם להתחשב בנזקים שעלולים לגרום. לצורך העניין, יש סוגיות שכורחות ביחד, אולי חוסר שוויון, עם סוגיות של צניעות. צריך לעשות חשבון, איפה הנזק, איפה התועלת, לאן זה מוביל. כן, האדם... שלפעמים שוויון בגברים לנשים, בסיטואציות מסוימות, עלול לגרום לבעיות של צניעות. וצריך לשים, לבחון את הדברים נכון, איפה הם נמצאים, מה המקום שלהם, מה המקום שלהם, לאן זה מוביל. קיצור, במילים פשוטות מאוד, התורה היא לא רק, או אפילו לא בעיקר ספר חוקים, היא בעיקר ספר שמקדם מגמות. את המוסר האלוקי כתוב בתורה, אנחנו אמורים ללמוד אותו, להבין אותו ולהתקדם לקראתו. אני רוצה לעסוק בסוגיה של אוניברסליות בשני היבטים. היבט אחד, בדרך כלל,
כשיש... שלוש מילים להגדרת
האוניברסליות? זה תפיסה של אדם שתופס את העולם כולו כמערכת אחת גדולה, הוא עסוק בסיפור העולמי.
מבחינת הקשרים האנושיים,
הכוונה. מבחינת המציאות האנושית, כן, המציאות האנושית. כן, אדם אומר, אני לא אוהב לספר, לעסוק יותר מדי הרבה בסיפור הפרטי, הפרטיקולרי, קוראים לזה בלועזית, של העם שלנו. אז אני אומר, יש פה משהו באמת... מורכב. קודם כל אני רוצה לדבר על זה שהחזון של התורה בסופו של דבר הוא חזון אנושי. שחזל אומרים, תקראו כדוגמה, חזל אומרים, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. אני הייתי, ראיתי איזה סרטון שזה אדם חילוני, שואל ילד על, 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 על האם גוי מטמא בטומאת מת? הילד אומר לו, לא, למה? כי גוי הוא לא אדם. קודם כל, לא, זה לא מחלוקת. ברור שגוי הוא אדם, וברור שגוי מטמא טומאת מת. זה פרשה שלמה בתורה של טומאת... ברור, ברור... שרץ מטמא. לא, שרץ מטמא טומאת שרץ. גוי מטמא טומאת מת, ולא זו בלבד, אלא פרשה טומאת מת נאמרה בתורה על מתי מדיין. שם כתוב מפורש שאף יהודי לא מת שם, לא נפקד ממנו איש, ויחד עם זה שם היה טומאת מת. נכון הדבר שיש מחלוקת תנאים, האם גוי מטמא טומאת אוהל, בפרט הזה, ועל זה חזל דרשו, אתם קוראים אדם ואין אומות העולם קוראים אדם, אבל צריך לשים לב מה חזל מתכוונים לומר כאן. חזל באים ואומרים, וזה מאוד מאוד מעניין, חזל אומרים, יש לחקור, האם החזון של התורה הוא חזון יהודי או חזון אנושי? אני מתכוון לומר, האם התורה היא הדרך שמתאימה לבני אדם באשר הם? או שיש סוג אנשים מיוחד, שיש להם סיפור מיוחד, עניין מיוחד, והם היהודים, או עם ישראל בשפה שהתורה קוראת להם, ולהם יש מצוות שמתאימות להם. אז התורה אומרת באופן הכי ברור, הכי ברור, ושמרתם זכוכו ישי ואס משפוטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ולא אני דקדקתי בפסוק את המילה אדם, אלא חזל. על הפסוק הזה. כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, כמו רבו בקמי, אלא האדם. מכאן שאפילו אקום, אקום זה כמובן תיקון של הצנזור, גוי שעסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפני. גמרא. במילים אחרות, התורה מתארת כל התרי"ג מצוות, וזה גם מונח בדברי חז"ל בהרבה מאוד מקומות. למה יש מצוות עשה כנגד רמח איברים? הכוונה היא, התורה היא הסדר הנכון לכל בני אדם. התורה לא בנויה. אם שואלים בן אדם על מה התורה בנויה, התשובה היא, התורה לא בנויה על זה שיש ליהודים אופי מיוחד, ויש להם סדר מיוחד שמתאים להם. או יש להם נשמה מיוחדת או לא. אני לא רוצה להיכנס כרגע לדיון איפה הגבולות של הנשמה המיוחדת, אבל התורה לא בנויה על זה. התורה היא הסדר הנכון לכל באי עולם. לעניות דעתי... מה? בסדר, התורה בנויה על מערכת יחסים בין אדם לקודש ברוך הוא. מערכת יחסים הזאת, הקודש ברוך הוא לקח בחלק, והוא הופיע בעם ישראל לעשות את זה. לא הפשט ש... התורה נולדה כי הייתה יציאת מצרים. זה לא הכוונה. שוב, אם בן אדם רוצה לקחת את התורה ולעשות בה כבתוך שלו, כן, לקחת את התורה ולקחת ממנו, הוא לא, אם אדם, אם הגוי רוצה להתחייב לתורה, זה נקרא גר. כן? והתורה אומרת מפורש, זה מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים על המושג הגירות, אנחנו אומרים לעצמנו, אדם, יש איזושהי פרוצדורה איך בן אדם נהיה יהודי. אבל הפסוק אומר, כן? שבן הנכר מגיע להתלונן, אבדלי אבדלני השם מעל עמו, מה עונה לו הפסוק? ואביאו איסים אל הרקוצ'י, ושימחתים בבית תפילתי, עולתם בזבחם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. למה הגר מתקבל? כי התורה לא ניתנה רק ליהודים. זה מה שכתוב בתורה, בנביא. זאת אומרת, במילים אחרות, עכשיו, נכון הדבר שהתורה... כמו שהיא ניתנה לעם ישראל, השם בחר בנו, זה רעיון שמופיע הרבה מאוד מקומות, להגשים את החזון האנושי בשלמות כבר עכשיו, כשהמטרה היא שנהיה לדוגמה לכל העמים, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו וכולי, ומי גוי גדול שלא חוקים ומשפטים צדיקים. זאת אומרת שהחזון של היהדות הוא שתי דברים, קודם כל הוא חזון אנושי, אבל הוא גם חזון אוניברסלי. כאילו הוא גם, נוגע לכל העולם כולו. הוא נוגע לגולם כולם, וזה פשוט, זה ברור לגמרי. נוסיף עוד דבר, שהדינים שמצאנו בחז"ל, אתן לכם דוגמה, כן, הגמרא, רגילים להביא את הגמרא הזאת, הגמרא אומרת שהמשיב אבדה לגוי, עליו הכתוב אומר, למען שפות הרבה את עצמאה, לא יובה השם סלוח לו. מה הפשט? מדובר על גוי, כמובן, על גוי שלא מקיים, לא מקבל עצמו שבע מצוות בני נוח. כן, גוי שמקבל עצמו שבע מצוות בני נוח, חייבים בו מצוות חסד, חייבים לעזור לו, חייבים לנהוג בו בכל מיני אהבה וקירוב. כבכל מה שצריך להשיב לו אבדה. אבל גוי שלא מקיים שבע מצוות בני נוח, או יותר מדויק, לא מקבל על עצמו את העול של שבע מצוות בני נוח, במילים אחרות, ששואל אותו מה דעתך על רצח, תראה, אם, לפי הצורך, לפי העניין, בדרך כלל אני משתדל לא לרצוח, אבל אם נוצרה סיטואציה שזה מאוד 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 כדאי, כן. או אותו דבר, אם הוא לא מקבל עצמו את העול של שלא תגנוב, או את העול שלי.
אני רוצה באמת להבין את זה עד לסוף רגע. מה פרוש למען שפות הרבה את עצמי בהקשר הזה?
רש"י מפרש שהוא משווה את העם ישראל שהם צמאים, הם מוותרים על עניינים מסוימים בחיים, כי השם ציווה אותם, לגויים שהם רבים, שהם עושים ככל העולה על רוחם. אבל שוב, למה אסור להשיב אבדה לגוי? כי השבת אבדה לגוי, אני אגיד לכם, הגמרא ממשיכה עליו ואומרת שמתי מותר להשיב אבדה לגוי? כשזה קידוש השם. הגמרא מספר סיפור על שמעון בן שטח שקנה חמור והחזיר את על החמור הזה מרגלית, והחזיר את המרגלית, והגוי אמר, ברוך אלוקי שמעון בן שטח. אבל אני אשאל שאלה, לכאורה הגוי הזה, בירך את השם ברכה לא נכונה, כי השם לא ציווה להחזיר את האבדה. איזה מין קידוש השם זה? התשובה האמיתית היא ככה, כאשר אדם מחזיר אבדה לאדם, לנאצי, זה יכול להתפרש בשתי דרכים. זה יכול להתקבל בשתי דרכים. הגוי יכול להבין את זה, אתה רואה, הוא יודע שאני נאצי, והוא מסתכל עליי עדיין, עדיין אני בסדר. במילים אחרות, היחס האנושי, הידידותי, לאדם שלא נמנע מרצח, יכול להתפרש כהכרה בלגיטימיות של הדרך שלו. וזה אסור. זה אסור, זה בעצם בניגוד גמור להשבת אבדה. כי השבת אבדה היא הזכויות של הזולת, אבל האדם הזה רומס את הזכויות של הזולת. אבל יכול להיות שהוא יבין, לא...
הוא לא מקפיד על
גם. אותו דבר, כן. שוב, אנחנו עדים לסיטואציה מורכבת. אנחנו עדים לסיטואציה מורכבת שקרתה בעולם, שכחלק מהמפעל היהודי הגדול, המוסר בעולם מתפשט, נוצרה גם תופעה של מוסר חילוני, ונוצרה גם תופעה, אולי נייחד את אחד השיעורים הבאים ליחס בין מוסר לאמונה. אבל, וזה יצא לנו מורכבות, כאילו אנחנו תופסים, האדם הזה הוא מוסרי לגמרי. צריך לשאול, האם יש דרך בעולם, האם דין שבע מצוות בני נוח הוא הרמטי והוא כולל את הכל? זאת אומרת, או שכן או שלא. מה קורה אם אדם נזהר בשש מצוות מתוך שבע? האם זה לא יותר טוב? וכן על הכל מיני השאלות, אבל ביסודם, הדינים האלה זה משמעות שלהם. כאשר הגוי מבין מהשבת הבדה שלי, לא שזה לגיטימי לרצוח, אלא שכל כך חשוב הממון של הזולן, אז זה קידוש השם, ואז ראוי ככה לעשות, ואז הוא לא ילמד מזה שהרצח שלו הוא לגיטימי, אלא הוא ילמד מזה שאסור לרצוח. שוב, אני לא יודע אם הוא ירצח.
זה הביטוי שאומר, ברוך השם אלוקי
שם. כן, כן. זה המשמעות, אני חושב שמה שאומר הוא פשט וחזל.
כן, כן.
הוא פשט בחזל. הכוונה היא, השאלה אם נשיב עבדת תלויה בשאלה, מה יסיק מזה הגוי? אם הגוי יסיק מזה, מה זה משנה, מה, כל אחד בהשקפה שלו, אני בעד, רואה בניוף מצווה גדולה, והוא רואה בניוף בעיה רצינית, כן, לא, מוסד הנישואים וקדושתו הם מיסודות הקיום האנושי, וכל אדם בעולם מחויב לדבר הזה. כל אדם מחויב לדבר הזה. תפיסת עולם שבה אין משמעות, אין קדושה לנישואים, היא לא תפיסת עולם אפשרית לקיום אנושי. מה?
בשבע המצוות
בני
נוח, יש גם
איסור
ניוף?
ודאי. מה זה, איפה?
לא, כאילו, מה?
כן, כן, ודאי. ודאי. זה המשמעות. אבל במובן מסוים, התורה אומרת, וזה דבר מדהים, התורה אומרת על איסור רציחה שנוהג בשבע מצוות בני נוח, התורה אומרת, מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. זאת אומרת, במילים אחרות, יש סולידריות בין בני אדם, יש אחווה בין כל בני אדם בעולם, וכולם מחויבים לא לרצוח אחד את השני. זה התפיסה. זאת אומרת, אני לא מתכוון עכשיו לרדת לרזולוציות של שאלות פרטיות, אני מתכוון אבל להציג את המבנה. הכוונה היא שרק היהדות בעצם נותנת את האפשרות להגשים את החזון האנושי. ומי שאין לו את התורה, אין לו את היהדות, הוא יכול ללמוד את התורה חלקית או מלא, אבל ככל שהוא רחוק מן התורה, הוא רחוק מהאידיאל האנושי. זאת אומרת, בעצם זה היה לומר לך, אל תראה את הסיפור היהודי כאידיאל, נקרא לזה אידיאל יהודי אחר, אלא לא, זה האידיאל האנושי. המטרה שלך היא להגשים את האנושיות. זה, לדעתי, זה עומק דברי חז"ל של אתם קוראים אדם. אני באופן כללי, אחת הדוגמאות זה, כן?
אתם קוראים אדם והם לא?
אין אומות העולם קוראים אדם. כל עוד הם לא מקבלים את התורה, הם לא קוראים אדם. הכוונה היא, הם לא מצליחים להגשים את החזון האנושי עד לכאן.
כן, כי לחדד את ההגדרה, זאת אומרת, לא שלקח את המשפט הזה ולהבין שאדם זה מילה נעדפת לישראל, בעצם אדם זה אדם כלל אנושות.
כן.
כלל אנושות, אבל הם בדרך כלל,
זאת הייתה המציאות, זאת הייתה המציאות ודאי שחז"ל הכירו, אני לא נכנס לדיון שדנו בו כמה וכמה אנשים בדורנו, האם יש מצבי ביניים בשבע מצוות בני נוח, בשבע מצוות בני נוח, אני לא נכנס לדיון הזה, אבל העיקרון הוא זה. זאת אומרת, מערכת יחסים אמיתית בין אדם לבין הגוי, אמורה להיות, בבדת העיקרון, מערכת יחסים של אהבה וידידות. אתה שואל איפה זה מתקיים במציאות, זו שאלה נפרדת שצריך לדון בה. אני כן נייחד את הדיבור לנקודה אחת, שהיא בימינו אחת הבעיות העיקריות שלנו במפגש עם המערב, והוא בסוגיית הרלטיביזם. אחד היסודות של העולם המערבי המודרני, זה שאין אמת אחת. כן, או נאמר את זה בשפה קצת שונה, זה לא באמת שאין אמת אחת, אף אחד לא חושב אדם יכול לחשוב שאישון הוא לא מזיק לבריאות, למשל, אבל, או שהרפורמה המשפטית יכולה להיות דבר טוב, אין צד כזה, אבל בדברים לא חשובים, כמו בדתות, אז אפשר את כל אחד והאמת שלו. אני לא רוצה להאריך בזה הרבה, זה נושא מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד עמוק ומשמעותי, כי באמת העולם המערבי הגיע לעמדה שאומרת שאין אמת מתוך סדרה של בעיות, אבל זה הפך להיות אחד הערכים המערביים הכי חזקים. זאת אומרת, להגיד אני צודק והוא לא, זה כמעט נתפס כלא לגיטימי, או עד...
זה שקר מהותי.
זה שקר מהותי, כן. עכשיו, אני אגיד את זה, למשל, אני באמת אומר, האפיפיור קיבל החלטה מאוד מאוד מוזרה בעיניי, אני אפילו לא מבין מה הוא אומר. הוא אומר שהכנסייה קיבלה החלטה, הכנסייה הקתולית, שכל הדתות הן דרכים לגיטימיות לעבוד את השם. אז דרך אחת אומרת שישו היה איש קדוש ובן אלוקים, דרך אחת אומרת שהוא היה בן אדם סתם, אולי אפילו ממזר, ושתי הדעות, למה עומר חדה, אומר עומר חדה ולא יפליגה. אני לא מבין איך זה עובד, ואני לא, הוא גם לא שאל אותי, אני חייב לציין את...
לא, אבל בטוח, עכשיו בקטע הזה אני ממש לא מתפלא, אני ממש לא מסתדר עם השאלה.
מה?
לא יודע, אמירה של האפיפיור נראית לי נחמדה.
לא, היא לא נחמדה.
אני רק שומע את זה פה.
היא לא נחמדה, היא נחמדה, היא באה לפתור בעיה. היא באה לפתור בעיה. לא. יש שאלה של אמת. לצורך העניין, אנשים מסוימים עובדים לא את אלוקים, אלא עובדים...
אבל הבנתי מה היה לעבודת אלוקים. היה ככה מה זה רלוונטי.
מה פורש מה זה רלוונטי?
מי
זה רלוונטי? האם אני מתרכז מסביב למקום מסוים? כן, הסיפור התורני הוא סיפור שמספר סיפור מסוים. יש אדם אחר שיגיד לך, לא הייתה קריאת ים סוף. לא. התשובה האמיתית היא לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כאשר יש ויכוח, אפילו הדבר הזה הוא אחד הטעויות, אחד הבעיות המערביות הגדולות, שהן יוצרות לנו קושי
עצמו. זה רק הכוונה מעניינת ולא המעשים. והכוונה היא לאלוקים.
שוב.
לא,
אם אתה בא, אם אתה רוצה להגיד שאדם שטעה ועבד את השם בדרך לא נכונה, יתקבל כי כוונתו הייתה רצויה, זה אמירה אחרת. זו אמירה אחרת. אבל עדיין ברור לחלוטין שזה מאוד מאוד משמעותי לדעת מהי האמת. אין, הוא פתר את הבעיה של הוויכוח בין הדתות והאמירה. לא, אני לא מוכן לקבל. לא, הוא לא אמר, הוא אמר, אלוקים מקבל את שניהם באותה מידה, שני דרכים לגיטימיות. כל הדרכים הן לגיטימיות במידה שווה.
לגיטימיות הכוונה היא לגיטימיות מבחינת היחס
החשבי שלנו אליהם. לא, לא. הוא איש דת, הוא מייצג את הדת. הוא צריך להרגע, אם הוא היה אמר, אני אומר אמת לא פחות מהיהודי. היהודי שאומר שישו היה ממזר לצורך העניין, מה? לא הבנתי, מה זה היה? שאלה, מה האמת? אין כזו שאלה. מה קרה לך זה שאלה, מה האמת? אין אמונה אלא, אין אמונה אלא, תקשיב טוב, לא, זה לא נכון. אמונה היא התייחסות מסוימת למציאות. אם אין אמונה, אלא התייחסות מסוימת למציאות. לעובדות החשובות. האם זה שישו בן אלוהים היא לא עובדה חשובה? אז למה אתה הנוצרי עובר את זה כל יום שלוש פעמים ביום?
כי הוא חושב שזה הדרך שלו להתחבר לאלוקים.
לא הבנתי, אתה לא חושב שהסיפור הזה הוא נכון?
לא רלוונטי.
מה זה לא רלוונטי?
אני רוצה להתחבר לאלוקים, מה היה פעם?
עוד הפעם, האם, תשאל אותו, האם מבחינת הדת הקתולית זה חשוב הנושא הזה? הרי כולנו יודעים שמבחינת הדת הקתולית זה עיקרון דתי קדוש, וכולנו יודעים שמבחינת היהדות זה עיקרון פסול. כן, אתה אומר, אין אמת. הרעיון, אתה שואל אותי באמת, אני אביא לך דוגמה להבדיל אלף אלפי הבדלות בוויכוח פנים יהודי, ותבין שזה לא רלוונטי, כן? רבי ישראל סלנטר והחזון איש מתווכחים ביניהם לא בשאלה של עובדות שהיו, אלא מה גדר מידת הביטחון? אומר רבי ישראל סלנטר, אם אני אחליט הרגע שהקדוש ברוך הוא יביא לי שעון זהב, ואני אבטח בזה לגמרי, שעון זהב יגיע. אומר החזון איש, אין לי גרן בזה, מה פתאום לאדם? תשובה, כל אחד הוא האמת שלו. לאלה אלוקים יביא, ולאלה אלוקים לא יביא. זה לא רציני. זה לא רציני. יש פה ויכוח, והוויכוח הוא אמיתי. דהיינו, צד אחד אומר כך, צד אחד אומר ככה, ואין היצע אלא להחליט.
שהחזון איש צודק.
אני מוכן לספר לך מה אני חושב שצודק, אבל אין דרך בעולם, ודאי לא בקשר לעובדות היסטוריות, כן? האם אני יכול להגיד, עכשיו, יש עובדות היסטוריות שהן לא חיוניות לרעיון הכללי. אתה שואל אותי, האם, איזה דוגמה אני אביא?
נגיד גל בגובה
300 פרסה.
300
פרסה. שוב, כי אני לא חושב שהעובדה הזאת היא קריטית לנושא, אבל אין הדבר הזה...
שאולי לבטא רעיון.
הרעיון הזה הוא נכון או לא נכון?
הרעיון הזה שיש
הוא... כן. לא, אתה עכשיו עושה הוקימתה שהיא לא נכונה. התשובה האמיתית לזה היא, התשובה האמיתית, אתה שואל אותי, התשובה האמיתית לזה, המערב החילוני, מאוד, הוא הרסני, והוא לקח הנחות יסוד, הוא הרסני, במובן הזה שהוא שולל את מושג האמת, יש לו סיבות, טובות למה הוא מגיע לשם ונצריך להתמודד איתם אולי, אבל זה שהאפיפיור נכנע למערב החילוני, זה, סליחה שאני אגיד את זה במחילה, זה חוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי של מאמיני הדתות. אני מצטער שאני פוגע בכבודו, בחוסר אמונה, בחוסר ביטחון עצמי. אין דרך לחבר תפיסת עולם רליטיביסטית, מערבית חילונית, עם תפיסת עולם דתית. צריך למצוא דרכים איך להתמודד, מה עם הבעיות שזה יוצר, אין דרך להיות יהודי מאמין ולהיות רליטיביסטי.
מה עם הדת הרביעית? מה עם הדת הרביעית? יש אלוקים וכל הסיפור חסרי כל משמעות?
זה לא אף אחד מהדת, זה דת חדשה. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, היה לי השבוע, היה לי השבוע, יכול להיות. שנייה, אני מדבר עכשיו בשם הדת היהודית. ואני אומר, הדת היהודית לא יכולה לקבל, היא לא יכולה לחיות עם תפיסת עולם רליטיביסטית. את הנצרות אני לא מייצג, ואף אחד לא מינה אותי לייצג את היהדות. את הנצרות, מה? יאיר
לפיד אמר לפני כמה דקות בביקור של הנשיא פרוגוואי, תודה רבה שאתה מעביר את ירושלים, את השגרירות, כאן ברחובות שבהם הלכו נביאי ישראל וישו המצרי, ראוי שהתנוסס דגל פרוגוואי.
אוי.
בסדר, אני, יאיר לפיד שאומר את זה, הוא לא מתכוון ברצינות, כי הוא לא מאמין לא בנביאי ישראל ולא בישו, ואת שניהם בעיניו מטומטמים באותה מידה, או אגדות באותה מידה, אז הוא יכול לדבר כך, אבל אני לא מדבר, אני אומר, הבעיה של הוויכוח היא בעיה רצינית שצריכים לעסוק בה בהרחבה, אבל באמת אני לא מכיר דרך איך הדת יכולה לחיות עם רליטיביזם. הדת טוענת שמשהו מסוים הוא אמת. עכשיו תגיד למחר יבוא אדם ויגיד ככה, או יש אדם שחושב שהתורה מן השמיים, יש אדם שחושב שהתורה היא נכתבה במשך הרבה מאוד דורות על ידי הרבה מאוד אנשים, וזה לא משנה. שניהם אמיתיים באותה מידה. אז אני, לצערנו הגדול, אני אומר את זה באירוניה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להחליט.
יש אני... סתירות מובנות?
בלי ספק כן, בלי ספק כן, האם אנחנו מצפים לגאולה או לא, אם יש סתירות מובנות בין הדתות, ודאי שכן, ברור לחלוטין שכן. ישו, מוחמד אומר, שישו לא מת, לא נהרג, לא ייתכן. ישו אמר במפורש שהוא משיח, ולכן הוא לא יכול למות. מה זה מעניין, אתה שואל? לא. אל תגיד לי מה זה מעניין, אותי כיהודי זה לא מעניין, הנוצרי מייחס למותו של ישו משמעות רבה מאוד, יש לו אירוע... לא, אתה אומר עכשיו דעה רביעית, אתה רוצה להגיד אותה, מוחמד אומר שהנוצרים חוטאים חטאים, שני חטאים חמורים ביחס לישו, אחד שהם אומרים שישו הוא חצי אלוהים, והגשמה סתירה לאמונת הייחוד החלוטין, ושתיים שאומרים שישו מת, כי משיח לא יכול למות. זה הכל. זה מוחמד אומר, עכשיו תשאל את הנוצרי, הנוצרי יגיד לך, שתי הטענות של מוחמד על הנצרות, הם כפירה. בנצרות, בלי ספק. בלי ספק, על הדבר הזה...
איפה זה נוגע לו בסוף?
מה זה, איפה זה נוגע לו? האם... אין קבר, אתה יודע מה זה? כנסיית הקבר היא מקום קדוש לנצרות באופן זה, הנצרים עושים, הצלב, אין צלב, לא היה צלב. הצלב הוא בעל משמעות עמוקה ומשמעותית בעולם הקתולי, בעולם...
אתה מתווכח עם זה שישו בכלל נהרג?
כן. זה לא היה, זה סיפור.
לא
הצטלב? לא. עכשיו, אני מביא לך דוגמאות, זה לא משנה, זה לא קשור לנושא. בלי ספק, כל עמדה דתית דורשת מהאדם לגבש עמדה על המציאות. אין מנוס. אני לא אומר שכל פרט הוא קריטי באותה מידה, כמובן. כן, אם אדם יגיד לך, תשמע, אני חושב ש... 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 רבי ישראל ריג'ינר לא היה נכד של הבעל שם טוב. בפשטס הוא כופר, אבל אולי אפשר להגיד, לא נורא. אבל הוא כן היה, כן, אני, לכן אני לא מטיל בזה ספיק. אבל אי אפשר להגיד, לקחת את יסודות הדת, יסודות החיים. מה? אני שואל עוד פעם, אין כזה ויכוח ברצינות, אבל אם אדם יגיד לך, אני חושב שלא היה כזה דבר בעל שם טוב, אבל אני חוסיד.
נכון. אני גם מוכן להיות.
לא רציני.
למה לא רציני?
זה לא רציני.
יש פה רעיונות.
לא, לא, לא. זה לא נכון, עוד פעם, אתה יכול ליצור לעצמך הרבה מאוד דברים, גם רעיונות אם הם נכונים או לא נכונים. כן, האם להתייחס, האם היחס של הנצרות לישו הוא עבודה זרה? זה היהדות אומרת, או שהיחס הזה הוא תמצית עבודת השם. שניהם אמת. מי שלוקח את הצלם של ישו ומרסק אותו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומנשק אותו ואוהב אותו. מי שמשתחווה לצלם של ישו, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו ומנשק אותו. למה לא? כל אותו דבר. עכשיו, יש הבדל גדול בין הטענה שאומרת, תשמע, אם בן אדם טעה והגיע ל... זה משהו אחר, זה טענה אחרת של אונס.
זה מקדם אותו למקומות טובים.
השאלה גם, מה עם המקומות הטובים? האמירה הזו של האפיפיור, בעיניי, היא חסרת ערך לחלוטין. אני רק מבין טוב למה הוא מדבר את זה, אני אפילו מבין את המגמה הטובה. צריכים לחשוב מה אני יכול לומר במקום זה. אבל נעסוק בכל זה שבוע הבא, בעזרת השם.